רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
התוכנית בחסות רנווי, חנות לציוד ריצה וספורט בצומת זרזיר שליד עמק ישראל בצפון. הפעם הראשונה שבה הכרתי את רנווי הייתה כשאשתי גררה אותי לריצת ליל ירח מלא באחד מימי חמישי לפני שנתיים בערך. אלפי רצים התגודדו ברחבה הגדולה שלפני החנות והאווירה הייתה מחשמלת. הריצה עצמה בעינות ליערות ולגבעות שליד זרזיר הייתה אחת המדהימות. מי שיזם את ריצת ליל ירח מלא הוא דורון שלמון, שהקים את רנווי, וכפי שאתם יכולים לשער, הוא אחד המומחים הגדולים בתחום הריצה בישראל. ברנווי תמצאו נעליים ומדרסים בהתאמה אישית, ייעוץ לגבי תזונה, טכניקה ומשטר אימונים, ואת הציוד האיכותי ביותר לריצה, מביגוד ושעונים ועד תיקי מים ופנסי ראש. חפשו את הדף של רנווי ריצה והליכה בפייסבוק, שם תמצאו את מספר הטלפון, הכתובת ופרטים נוספים על החנות. רנווי, חנות ריצה וספורט בצומת זרזיר. רוצו אליה.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לעושים תנ"ך. התוכנית היא אותה תוכנית, התנ"ך הוא אותו תנ"ך, נקודת המבט שלנו היא עדיין בתחום הריאלי, אבל הצוות משתנה. אנחנו רוצים להגיד קודם כל תודה רבה לדוקטור ליאור הרביד, שבשנה האחרונה הפליאה לספר ולהציג את התנ"ך מנקודת מבטה המיוחדת. בפרקים הבאים של עושים תנ"ך נשמע קולות נוספים ומגוונים של חוקרים שונים, אבל על דאגה אנחנו נמשיך לעשות תנ"ך כפי שעשינו עד היום. אתם יכולים להגיב, להעיר בעין או להעיר באלף, בפייסבוק, בדף התוכנית ובפורום שבאתר הבית. יותר מנשמח לשמוע את קולכם. היום אני שמח לארח כאן את דוקטור בועז סתיווי, דוקטור לארכיאולוגיה ולתרבויות המזרח הקדום מאוניברסיטת תל אביב. שלום בועז, ברוך הבא לעושים תנ"ך.
שלום יותם, טוב להיות פה.
מה שלומך?
בסדר גמור.
אז אני מבין שאתה גם מורה ומרצה למקרא מעבר לתואר הדוקטור המכובד.
נכון, אני מלמד בבית ספר, כפר הנוער מוסין, זון עוד השרון. בנוסף, אני גם מרצה בחוג למקרא, במכללת תורנים. כן, עוסק הרבה במקרא.
אז התנ"ך עצמו, בסופו של דבר, הוא יצירה תיאולוגית, זה אנחנו מסכימים. הוא בא להדיר את שמו של האל, אבל המילה הזאת, אל, לא דיברנו עליה אף פעם. מי זה האל הזה בכלל? יש לו הרבה שמות, יש לו הרבה פנים, כולנו מדקלמים אלוהים, אלוהים, מי זה אלוהים?
זו בדיוק השאלה שננסה לדון בה היום. אנחנו ננסה לפענח מי זה האלוהים הזה, ננסה לפענח את האמונה הישראלית הקדומה באל. זו שאלה שמאוד קשה לענות עליה. אנחנו צריכים להבין שהתנ"ך נכתב יחסית מאוחר לכל המוקדם, 700 לפני הספירה, ואנחנו ננסה לפענח את התקופות הקדומות. הבעיה היא שהכותב של התנ"ך תמיד משליך את האמונה שלו ואת הרעיונות שלו על האמונות הקדומות, ואנחנו נצטרך לעשות בעצם ארכיאולוגיה.
ארכיאולוגיה של הטקסט.
ארכיאולוגיה של הטקסט, ארכיאולוגיה של אלוהים.
אז איזה הנחות יסוד אנחנו חייבים לקחת איתנו לפני שאנחנו נכנסים לארכיאולוגיה של הטקסט הזה?
עכשיו, כדי באמת לעשות את העבודה הזו, כדי לעשות את הארכיאולוגיה הזו ולפענח מי זה אלוהים, אנחנו חייבים לקבל שתי הנחות יסוד שבלעדיהן הדיון הזה לא יוכל להמשיך. דבר ראשון, אנחנו צריכים להניח שהכותב המאוחר, אפילו שהוא מאוחר, הוא משתמש גם, הוא משמר עדויות קדומות, אמונות קדומות, שאיך שהוא הגיע אליו. הדבר השני זה שהעדויות הכי קדומות במקרא הן נשמרות בשירות. למה דווקא שירות? כי זה באמת הדרך הכי טובה להעביר מידע בעל פה, זה דרך השירות.
זאת אומרת, השירה היא עדות קדומה שהתגלגלה לטקסט ונשמרה שם, וככה אנחנו יכולים לנסות ללכת אחורה ולחקור.
אלה ההנחות שלנו, אם אנחנו לא מקבלים את ההנחות האלה, אין למעשה דיון. ההנחות האלה מאוד מקובלות כיום במחקר.
אוקיי, אז אם אנחנו רוצים לחקור את דמותו של האל, אז שנייה אני רוצה להתייחס לשמו של האל. כולנו מכירים את האותיות יוד, היי, וו, היי, אבל איך מבטאים את השם המפורש הזה?
זו שאלה מאוד קשה. כי התנך מלכתחילה, המקרא, כשנכתב, הוא היה הרי בלי ניקוד.
לא הקריאו אותו.
לא הקריאו אותו, נכון, בדיוק. אז ההנחה כיום במחקר שצריך להגות את זה, יהווה או יהווה. אבל אנחנו, כן, השם לא פשוט לאוזני המאזינים.
אז לצורך הדיון שלנו, היכן שכתוב יוד, היי, וו, היי, במקום להתברבר עם יהווה או שם אחר, נגיד אלוהים.
זה מה שנעשה,
אבל
זהו בדיוק, כי מה שאנחנו נראה היום זה של יהוה, יו, ו, יש הרבה מאוד שמות. הבעיה היא שרובם הם לא שמות שלו, הם נספחו אליו מאוחר, אלוהים הוא בכלל אל כנעני, אל, נדבר על זה בהמשך.
בסדר, יותר מדי אינפורמציה לפתיחת הדברים, אבל בוא נתקדם. הפסוק הראשון אני מבין שנעסוק בו מגיע מהשירה המופיעה בפרשת וזאת הברכה.
כן, כדי, שוב, כדי לזהות את יהוה ווה, אנחנו צריכים את אלוהים, אנחנו הולכים לשירה. אז בוא נראה.
בוא נראה.
בשירת וזאת הברכה, בדברים למד ג' פסוק 2, נכתב כך, אדוני מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן. הפסוק הזה מאוד חשוב מפני שהוא מספר לנו מאין הגיע אלוהים, מה המוצא שלו.
אז בוא רגע בוא נפרק את זה, אדוני אנחנו מבינים.
סיני, אנחנו מכירים את מדבר סיני בדרום הארץ, אוקיי, סעיר.
סעיר זה איפה?
סעיר זה כינוי של אדום, שוב, זה דרום הארץ או דרום מזרח, לפעמים זה מעבר לים המלח, שוב, האזור המדברי הזה, הרחוק.
והר פרן?
כנל, גם כן, כולם באותם אזורים.
זאת אומרת, הכל מכוון מזרחה.
הכל מכוון מזרחה ואפילו דרום מזרח, לאזור המדברי.
אוקיי.
עכשיו, זהו, אם היינו אומרים פסוק אחד מאלה, אבל מה שיש לנו פה, יש לנו עוד חיזוקים. לדוגמה, בשירת דבורה, שופטים ה' פסוק 4, רואים בדיוק אותו דבר. אדוני בצדך מסעיר, בצדך משדה אדום. שוב, בדיוק אותם מקומות.
אותו סעיר אנחנו יודעים, שדה אדום, איפה אנחנו?
כנל, אדום, סעיר, מילים נרדפות. שוב, אנחנו הולכים לשטח המדברי הזה, שבדרום. עכשיו השאלה כמובן, האם זה מפתיע אותנו?
אותי זה מפתיע, כי האלוהים שלנו צריך להיות מפה, מארץ כנען, לא?
זה הנחה מצוינת, אבל אם נחשוב רגע ביחד, מאיפה נוצר עם ישראל? אז אוקיי, עם ישראל לראשונה יוצא ממצרים, ואז מה הוא עושה? מסתובב במדבר 40 שנה, שם הוא נוצר, שם אלוהים מתגלה בפניו, ושם הוא מקבל את התורה, שם יתרו פוגש אותו, יתרו המקומי. זאת אומרת, יתרו הוא כהן. זאת אומרת, ההנחה שאלוהים הגיע מהדרום, מהמדבר, היא ממש מתחזקת בעזרת כל הטקסט הסיפורי שיש בסיפורי התורה. שם העם נוצר. ממש. אם נרצה, אפשר למצוא לזה אפילו חיזוק חוץ מקראי. זמן קצר לפני שעם ישראל לכאורה היה במדבר, מתקופת טקסט, מתקופת המנחוטפ השלישי, אנחנו רואים שהוא מתייחס לשסו, לבדואים שיושבים במדבר ומכנים את עצמם, או לפחות הוא מכנה אותם, השסו של יהו, הבדואים של יהו.
הנוודים
של יהו, כן. זאת אומרת, עוד עדות לכך שהמקור הראשוני של יהו, של אלוהים, הוא בעצם במדבר.
אוקיי, אז בוא נתקדם. הבנתי שבמקומות אחרים, הדמות הזאת של אלוהים מקבלת איזשהו טוויסט.
כן. מה שקורה בהמשך, גם בסיפורים, גם בטקסטים שיריים, אנחנו רואים שלאט לאט אלוהים מתחיל לקבל הרבה מאוד מאפיינים שנדון בהם עכשיו של האל בעל. בעל הוא אל כנעני, האל של הכנענים, ראש הפנתיאון הכנעני.
מה הוא מייצג?
הוא מייצג, אוקיי, האל בעל הוא אל שר, הוא אחראי על הגשם, והוא בעצם... למעשה הוא ראש הפנתיאון הכנעני, אפשר להגיד.
פנתיאון, כן. בועז, אני מכיר פנתיאון ביוון, אני מכיר פנתיאון ברומא, אפילו לבבלים היה פנתיאון, גם למצרים, אבל מה זה פנתיאון כנעני? על זה לא שמעתי.
כאשר אנחנו מתייחסים, רואים את הדת הכנענית, לדוגמה בטקסטים מיוגרית, אנחנו רואים שאין... הם לא לבד. זאת אומרת, יש שם משפחה של אלים, יש אל אבא, אלה אם, יש להם ילדים, שאחר כך גם מורדים בהם. בכל מקום שיש מיתולוגיה, אנחנו נמצא גם פנתיאון. אחד הסיפורים המפורסמים ביותר במיתולוגיה הכנענית עוסק במאבק בין האל בעל והאל ים.
רגע, ים כמקום? אמרת האל ים, מה הכוונה?
הכוונה היא לזה שהשפה הכנענית מאוד דומה לשפה העברית, ושם פשוט לאל הים קוראים ים.
קל ונוח, זאת אומרת, האל הכי, ים, איך נקרא לו? ים.
הכי פשוט בעולם. אוקיי. זמן מה אחרי שהעולם נברא, מחליט האל ים שהוא רוצה להשתלט על היבשה. בעל לא פרייר, בעל מתחיל להילחם בו. כדי לנצח את האל ים, הדבר שהכי קשה שבעל צריך לעשות, זה לנצח את מפלצות הים שלו, העוזרים של האל ים, אחד מהם זה תנין, אחד מהם זה נחש הקלטון. זה ממש מלחמה רצינית. ברגע שהוא מנצח אותם, הוא יכול גם להיאבק בים, ולקבוע את הגבול בין הים לבין היבשה.
אוקיי, ובמקרא, איפה אנחנו רואים עדויות לסיפורי בריאה כאלה?
עכשיו, במקרא יש לנו את בראשית א', בראשית ב', בראשית ג', שאלה סיפורי הבריאה הכי מוכרים. אבל לצידם יש הרבה מאוד שברים של כנראה עדויות לסיפורי בריאה קדומים יותר.
ושם אנחנו מוצאים את אותן מפלצות?
כן, בוודאי. אוקיי, לדוגמה, בוא נקרא לדוגמה את תהילים עין ד' פסוקים 13 ו-14.
בבקשה.
שם אנחנו רואים... המשורר אומר על אלוהים, אתה פוררת בעוזך ים, שיברת ראשי תנינים על המים, ריצצת ראשי לוויתן.
מה בעצם אנחנו לומדים מזה? זאת אומרת, למה לא לקחת את זה כפשוטו שהאל שלנו הלך נגד הים ונגד המפלצות?
יפה, שים לב, זאת אומרת, מה שקורה פה בעצם זה שהמספר המקראי מייחס את המלחמה בים, שים לב למילה ים, אתה פוררת בעוזך ים, ומייחס את הניצחון על התנינים ועל הלוויתנים, את כולם הוא מייחס ליו, לאלוהים.
זאת אומרת, אתה בעצם אומר שהאזכורים בטקסט הזה הם מיועדים לאוזניו של מי שמכיר את המיתולוגיות האזוריות, והוא יודע שים זה לא כמו שאנחנו מתכוונים לחוף גורדון בתל אביב, אלא לים כשמו של אל.
אתה ממש צודק יותם, זאת אומרת, זה בדיוק מה שקורה פה. לוקח המחבר המקראי את המיתוס הכנעני, ובמקום להגיד שבעל עשה את הכל, הוא מייחס את הכל לאלוהים, שלנו. אלוהים הוא זה שניצח את הים, אלוהים הוא זה שהרג את התנינים, הוא זה שהרג את הלוויתנים. זאת אומרת, זה מיתוס כנעני על בעל אל הסער, שפתאום מחליפים את בעל באלוהים.
וזה גם חוזר לסיפור הבריאה העיקרי, זאת אומרת, אתה נתת עכשיו דוגמה מתהילים עין דלד. מה קורה אבל בבראשית? איפה, יש לזה הזכורים שם?
זאת אומרת, הסיפור באמת בבראשית א' עד ג' הוא סיפור מאוד מונותאיסטי. כמעט אין שם הזכור לאלים אחרים, אבל אפילו שם אפשר למצוא רמז למיתוס הזה. לדוגמה, כאשר נקרא את בראשית א' 20 עד 21, שים לב יותם. ויאמר אלוהים, ישרצו המים שרץ נפש חיה, ואוף יעופף על הארץ. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים ואת כל אוף כנף וכולי. עכשיו השאלה היא באמת מה אפשר ללמוד מפה.
לי קופצת המילה תנינים, זאת אומרת דווקא מכל החיות אותם מזכירים בשם מפורש.
נכון, בוודאי, כי זאת אומרת מה שעכשיו קפץ לך לראש זה בדיוק המיתוס הכנעני. הכותב המקראי רוצה להראות לך פה שאלוהים ברא את התנינים, הוא לא היה צריך להילחם בהם כמו בעל, בעצם הוא משתמש במיתוס הכנעני כדי להאדיר את אלוהים. אבל אם אתם חושבים שההידמות לבעל, זאת אומרת, זה שיחסו לאלוהים את המלחמה בים ובמפלצות שלו, אם אתם חושבים שפה מסתיימת ההידמות לבעל, היא לא, יש לזה המשך.
אוקיי, איפה למשל?
לדוגמה, אם נלך לתהילים סמך ח' 5.
בבקשה.
אנחנו פוגשים שם משהו מאוד מעניין. שירו לאלוהים, זמרו שמו. סולו לרוכב בערבות.
סינית, רגע, בוא נפרש. שירו לאלוהים, זה ברור. הללו את האל, זמרו את שמו, כנל.
ממש כך. ועכשיו מגיע הביטוי הבעייתי. סולו זה שוב, להלל, להאדיר. את מי צריך להאדיר? את הרוכב בערבות. מה זאת אומרת? מה, אלוהים הוא קוזק? מה זה רוכב בערבות? מה זה רוכב בערבות? הביטוי הזה מתברר רק כאשר הולכים לטקסטים הכנעניים. בטקסטים הכנעניים אנחנו רואים שאחד הכינויים הכי חזקים של בעל או של אל הסער, זה שהוא רוכב ערפות. רוכב ערפות זה אומר רוכב עננים. זאת אומרת, מה שלקח, מה שעשה פה הכותב המקראי, הוא לקח את הביטוי של בעל, את הכינוי של בעל, והדביק אותו לאלוהים.
וזאת אומרת שאנשי התקופה שהכירו את הטקסטים האלה, מן הסתם ידעו איך להתייחס לזה, ולהבין את זה, ולנו זה נסתר.
לנו זה נסתר, נכון, הוא מתייחס לאנשים שמכירים את הטקסטים הכנעניים.
אוקיי, אני רוצה עוד דוגמאות, אני אוהב דוגמאות והוכחות.
אוקיי, אז מה שאני אראה לך עכשיו, זה דוגמה שבטוח, אתה מכיר אותה, קראת אותה הרבה פעמים, אבל אף פעם לא עברת עליה מילה במילה. וכן. כאשר עוברים מילה במילה, פתאום רואים כמה היא מדהימה. תהילים ממחת 2 עד 4. פה אנחנו קוראים, גדול אדוני ומהולל מאוד, בעיר אלוהינו הר קודשו.
עד כאן ברור.
עד כאן ברור, מהללים את אדוני בעיר אלוהינו הר קודשו. ואז מתחילים לתאר את העיר, את המקדש. יפה נוף, מסוס כל הארץ, הר ציון, ירקתי צפון, קריית מלך רב, כמה תארים יפים של ירושלים.
אוקיי, אז מה מיוחד פה? אני עוד לא הבנתי.
יופי, יש פה ביטוי אחד שהוא יוצא דופן, והביטוי הזה הוא ירקתי צפון. זאת אומרת...
למה? אני לא מבין. מה זאת אומרת? ירקתי צפון, אולי צפון ירושלים?
יכול להיות, אבל כאשר אתה חושב על ירושלים... אף פעם היא לא מתוארת כצפון, כי היא לא צפונית לשום דבר. Okay. ירושלים היא יושבת על ההרים, או יש לה הרבה מאוד תארים. אבל השאלה, למה לקרוא לה ירקתי צפון?
אז למה לקרוא לה ירקתי צפון? שאלה מצוינת.
נכון, זאת אומרת, האנשים שוב, הקהל הרחב שמכיר את השירה, מכיר גם את הטקסטים הכנעניים. ויודע שהארמון של בעל יושב בצפון. לדוגמה מוכר, האר הקדוש, בעל צפון, שיושב בלבנון. זאת אומרת, הביטוי ירקתי צפון מכוון את השומעים לכיוון הארמון של בעל.
זאת אומרת, אם אני מבין נכון, בעל הוא אל צפוני, ובטקסט יש איזושהי רמיזה שאומרת למאזינים, תשמעו, האל שלנו, אלוהים וזה, הוא האל הצפוני גם.
נכון, אלוהים גונב את המלחמה של בעל בים, הוא גונב את התואר של בעל, ועכשיו הוא גם גונב את הארמון של בעל.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
הפרק בחסות תרמיל ומקל, המארגנת טיולים, אירועים בימי גיבוש לחברות, וטיולים ברחבי ישראל לאורחים חשובים מחוץ לארץ. לכל חברה יש את יום הכיף המיתולוגי. האירוע הוא שכולם זוכרים ומדברים עליו. המסעדה עם הסטייקים המעולים, המדריך שיודע לספר סיפורים מדהימים, האלפקה שירקה על המנכ״ל, אתם יודעים דברים שלא שוכחים. בתרמיל ומקל יודעים להרים אירוע שידברו עליו בחברה עוד המון זמן. אלעד ונעמי בר אילן, שהקימו את תרמיל ומקל, ייצרו עבורכם אירוע מושקע, חווייתי, מפנק, עם הדרכה איכותית ויחס אישי. ואם אורח חשוב מגיע מחוץ לארץ, תרמיל ומקל יארגנו עבורכם טיול ברחבי ישראל שישאיר רושם נפלא. אה, מיסטר צ'אנזיאן, how wonderful to meet you. Come here, please. צרו קשר עם אלעד ונעמי, ספרו להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה, והאירוע הבא שלכם יהיה פשוט מושלם. בקור ב-tvmisrael.co.il, או הקליקו על הבאנר של תרמיל ומקל באתר של עושים היסטוריה.
Oh, Mr. Zian. Oh, I'm so very sorry. Bad alpaca. Bad alpaca. Oh, Mr. Zian, I'm so sorry.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
השלב האחרון, כי הרי אנחנו אוהבים הוכחות, השלב האחרון בהידמות הוא הייצוג של בעל.
מה זאת אומרת? מה הכוונה?
הכוונה בייצוג זה כאשר אנחנו מסתכלים לדוגמה על הציורים במקדשים המצריים, או כאשר אנחנו הולכים למיתולוגיה הכנענית, אנחנו רואים שלכל האלים יש ייצוגים. למה הכוונה ייצוגים? יש ייצוגים שהם מובנים מאליהם, כמו הייצוגים השממיים, כמו שמש, האל המסופוטמי, אל השמש, מיוצג באמצעות שמש. סין, אל הירח, מיוצג באמצעות ירח.
זאת אומרת, המשהו הפיזי הזה, עלי אדמות, שבו האל מיוצג לבני התמותה, נגיד ככה.
נכון, זאת אומרת, ככה הם מיוצגים באומנות המסופוטמית, או באומנות המצרית. גם האלים המצריים מיוצגים הרבה מאוד פעמים כך. אבל יש גם ייצוגים שהם פחות מובנים מאליהם.
למשל.
וזה ייצוגים של בעלי חיים. אפשר לראות לדוגמה שאנוביס מיוצג קטן. למה הוא דווקא מיוצג
אנוביס
קטן?
אנוביס הוא אל מי?
אל מצרים, מצרים, אל מצרי. למה הוא מיוצג קטן? זו שאלה מצוינת שאין לנו פתרון אליה. אבל כולם יודעים כשהם רואים פסל של טן, שמדובר בייצוג של אנוביס.
כן, אז אנוביס, הטן, הוא פחות מרשים אולי מהנחש הארסי, או מהאריה החזק, למה טן פתאום?
נכון, זו שאלה מצוינת.
אוקיי.
וכאשר אנחנו הולכים לכל המרחב שלנו, בלבנט ובקנען...
שמבחינת אזור, על מה אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על אזור סוריה, אזור לבנון, אזור ישראל. אנחנו יכולים לראות שהייצוג של אלי סער, לא משנה איזה אל סער, יש הרבה אלי סער, הם תמיד מיוצגים באמצעות שור.
שור, השור של הבורסה הניו יורקית.
נכון, אותו שור. זה בדיוק מה שאמרת, זה הכוח הזה ש, והרעמים שהסערה יוצרת.
והעוצמה
הכוח,
המתפרצת.
העוצמה שיש okay. בסערת ברקים. ולכן הייצוג הזה מאוד מעניין. מפני שזה מכניס לנו תובנות חדשות, מביא לנו תובנות חדשות, כאשר אנחנו קוראים את אחד הסיפורים הכי מוכרים בתורה, סיפור חטא העגל.
המפורסם במעמד הר סיני.
המפורסם במעמד הר סיני, בשמות למד ב'. כאשר אנחנו קוראים את 1-4, אנחנו רואים שמשה יורד, רואה את עם ישראל, עובד לעגל, מתעצבן, שובר את הלוחות.
אוקיי, דרמטי.
נכון, בדרך כלל כאשר אנחנו קוראים את הסיפור הזה, אנחנו מבינים למה משה מתעצבן, מפני ש... עם ישראל התחיל לעבוד, אלוהים אחרים, אלוהים אחרים.
על הרגע הראשון?
על הרגע הראשון.
חטאנו.
אוקיי. עכשיו, כאשר אנחנו עכשיו חושבים על כל מה שלמדנו עד עכשיו, למדנו שאלוהים מתדמה לבעל, לוקח את התואר שלו, את הארמון שלו, לוקח את המלחמה שלו נגד ים, אנחנו יכולים למצוא פה אולי הבנה אחרת, תובנה נוספת. יכול להיות שהם לא מתחילים לעבוד פה עבודת אלילים, אלא מה שהם עושים, הם לוקחים את הדימוי, את השור, את העגל, הדימוי של בעל האל הכנעני, ומדביקים אותו לאלוהים. זאת אומרת, יכול להיות שמה שקורה פה זה לא הפרה של הדיבר הראשון, אנוכי אדוני אלוהיך, אלא הפרה של הדיבר השני, לא תעשה פסל וכל תמונה.
אז למה אגב משה כל כך מתעצבן אם זה דימויו של האל?
כי משה, או הדת הזו המונותאיסטית, שאומרת שאסור לתאר את האל בתמונה, זה ממש הפרה של אחד החוקים הכי בסיסיים שלה.
הבנתי, זה איזשהו פרדוקס בתוך העניין.
ממש, ממש. זאת אומרת, אנחנו ראינו עוד שלב נוסף בהידמות של אלוהים לבעל. שאלה אם זה מפתיע אותנו. אם אנחנו מבינים את ההיסטוריה של עם ישראל, אם אנחנו רואים אותה כמו שהיא מתוארת בתורה, אז זה לא צריך להפתיע אותנו.
מדוע?
כי מה שקורה פה בעצם זה קבוצה של נבדים. אפילו אם לא נתייחס להיסטוריה של עם ישראל כפשוטה. בוא נגיד, לא נגיד עם ישראל. נגיד יש פה קבוצה של נבדים שהגיעה מהמדבר, עם אל מדברי בשם יהודי ווי, והיא מאמינה בו, ועכשיו היא נכנסת לארץ הנושבת, לארץ החקלאית. מה שקורה בעצם זה שהאל הזה כבר מפסיק לספק את הצרכים שלה. היא לא יכולה להסתפק באל מדברי, כי עכשיו הם מתחילים, הקבוצה הזו, אנשי הקבוצה מתחילים להיות חקלאים. הם צריכים אל סער.
זאת אומרת, זה לא רק שינוי גיאוגרפי, אלא זה גם שינוי של אורח החיים.
זה שינוי של אורח החיים שגורר גם שינוי תרבותי ושינוי דתי. מה שבעצם עושים, הקבוצה הזו, הם לוקחים את יהודי ווי, את האל, ומתאימים אותו לצרכים שלהם. הם בעצם מדביקים לו את כל התכונות של בעל אל הסער, וככה הופכים אותו לאל סער, לראש הפנתיאון.
אז בואו נדבר רגע על אותו בעל עוד קצת. הוא בעצם איזשהו איום על האלוהים הזה שבראש הפנתיאון. זאת אומרת, אם הבעל הוא המקומי ואלוהים הגיע מבחוץ, אז יש איזשהו גם מאבק ביניהם.
זה אפילו יותר מזה, כי מדובר בתרבות שהיא יחסית נכשלת של נבדים, שבאה ופוגשת בתרבות הכנענית, העירונית, המפותחת. זה ממש איום גדול.
אז איזה עוד ישויות כנעניות כאלה יש שאלוהים צריך להתמודד איתם?
יש עוד הרבה מאוד אלים כנעניים. אנחנו פה בתוכנית הזאת נתייחס לעוד שלושה אלים כנעניים.
אוקיי.
לדוגמה, האל שדאי, אחד משמותיו של אלוהים, מוכר כאל כנעני.
בכתבים כנעניים
שהשתמרו. בכתבים כנעניים שהשתמרו, מוכר האל שדאי כאל כנעני. לדוגמה, האל עולם. בבראשית כ"א, 33, אנחנו יכולים לראות שמדובר בשם נוסף של אלוהים. גם הוא מוכר כאל כנעני. למעשה גם אלוהים, אל, הוא אל כנעני. כן? אני רוצה אבל להתמקד באל כנעני אחד ששמו עליון. כי איתו יש קצת חומר לעבוד, כמה טקסטים מאוד מעניינים שמזכירים את עליון.
אוקיי, אז בואו נלך לטקסטים. אנחנו מדברים על בראשית י' ד'.
בבראשית י' ד', באמת אנחנו מוצאים מפגש מאוד מעניין בין אברהם לבין כמה אנשים יושבי הארץ, מלכי צדק והמלך של סדום, ותראו איזה יופי. בפסוק 19, מלכי צדק מברך את אברהם, הוא אומר לו כך, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. זאת אומרת, מלכי צדק מברך את אברהם בשם אל, שקוראים לו עליון.
אבל רגע, עליון בועז זה שם תואר. עליון, אני עליון על מישהו אחר. בית המשפט העליון. זה לא אותו דבר?
זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אם תלך לפרשנות המסורתית של המקרא, זה מה שהם יגידו. היתרון שלנו עליהם זה שאנחנו מכירים את המיתולוגיה הכנענית.
והיא אומרת?
והיא אומרת שיש אל כנעני בשם עליון.
זאת אומרת, זה שמו הפרטי.
זה ממש שמו הפרטי, וכאשר אני קורא את הדברי מלכי צדק לאור זה, זה מאוד מובן. מלכי צדק המקומי מברך את אברהם בשם אל שנקרא עליון.
זאת אומרת, אברהם מגיע מהמדבר, הוא מישהו שלא מגיע מפה, והמקומי מברך אותו בברכת האל שלו, זה כמו שאם אני אלך, לא יודע, למזרח, אז יברכו אותי בברכת בודה כלשהי.
זה בדיוק ככה, ושים לב ש... מלכי צדק אפילו מציין במפורש שברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ. זאת אומרת, מבחינתו עליון הוא זה שברא את השמיים וארץ. אברהם לא נכנע למניפולציה הזולה של מלכי צדק, ובפסוק 22 מחזיר לו. הוא אומר כך, הרימותי ידי אל אדוני אל עליון קונה שמיים
זאת
וארץ.
זאת אומרת, עכשיו עליון ברמה של תואר.
זה בדיוק מה שאברהם עושה. הוא הופך את עליון האל הכנעני לתואר של אלוהים שלנו, של יהודי ווי. הוא בעצם מחבר בין שני השמות והופך אותם לאל אחד.
בקיצור, פרייר הוא לא היה.
בכלל לא.
ברטוריקה, כן.
ממש לא. ועכשיו יש מקרה מאוד מאוד מעניין שגם בו מופיע עליון. ופה שוב אנחנו ניגשים לשירה, לשירה תאזינו במקרה הזה, דברים למד ב' 7 עד 8, ותראו מה קורה פה. קורה פה דבר מאוד מאוד מעניין. נתחיל פסוק פסוק. פסוק 7. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך.
בוא נסביר.
בוא נסביר, בעברית שלנו. אומר המשורר כך, אם אתה האדם הפשוט, רוצה לדעת את ימות עולם, את שנות, מה קרה לפני הרבה הרבה שנים, כאשר נברא העולם. כל מה שאתה צריך לעשות זה לא לגשת לוויקיפדיה, אלא פשוט שאל את אביך ויגד לך, שאל את הזקנים והם יספרו לך.
אוקיי.
אז בוא נראה מה מספרים הזקנים. פסוק 8. בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל.
תסביר לי.
כאשר עליון הנחיל את העמים, את הגויים, כאשר הוא יצר לכל עם את המדינה שלו, את הטריטוריה שלו, כאשר הוא יצר את הגבולות, הוא יצר את הגבולות ואת מספר העמים על פי המספר של בני ישראל.
שזה קצת לא הגיוני הסיפור הזה.
מה זאת אומרת לא הגיוני? זאת אומרת, מה זה בני ישראל? כמה בנים? בוא נגיד שישראל הוא יעקב. כמה בנים יש לו? 12? משהו כזה.
אז 12 עמים בעולם לא מסתדר.
זה לא מסתדר, הרי יש הרבה יותר עמים בעולם. אז בוא נגיד ה-600,000 איש שיצאו ממצרים, גם כן לא מסתדר, אין 600,000 עמים בעולם כמספר בני ישראל. זאת אומרת, זה ממש קשה הפסוק הזה.
אז בלבלת אותי לגמרי, מה בדיוק הולך פה? איפה יש הסביר לעניין הזה?
יופי, זאת אומרת שהפסוק הזה בהקשרו, מה שנקרא בנוסח המסורה, בנוסח שבו התורה כתובה, הוא מאוד לא ברור. לשמחתנו, יש מקור, יש עד נוסח שמגיע מקומרן.
תסביר לי רגע את המושג הזה, הארכיאולוגי, היסטוריוגרפי של חקר המקרא, שקוראים לו עד נוסח, שעכשיו זרקת ככה לחלל.
אוקיי, אז אנחנו תמיד, הנוסח שלפנינו של התורה נקרא נוסח המסורה. זה הנוסח שיש עד כיום.
המקובל שחתמו אותו,
נכון.
כתנך הקדוש.
בדיוק. אבל יש בכל מיני מקומות התגלו עדי נוסח. לדוגמה, התורה, הנוסח התורה השומרוני. ואחד הנוסחים המפורסמים ביותר, המגילות שהתגלו בקומרן.
זאת אומרת, איפשהו בעולם העתיק, הועתקו נוסחים שונים, והשתמרו כפיצולים או כאיזשהו דרפטים של עריכה, נקרא לזה ככה.
נכון.
וחיכו שנגלה אותם ונוכל להשוות לטקסט שבסופו של דבר נחתם, כתנך שאנחנו מכירים ומקבלים בבר מצווה.
בדיוק, ויש השאלה, האם הנוסח המסורה הוא גם הנוסח המקורי שהיה וממנו התפצלו, כיום מקובל שלא. זאת אומרת, כאשר אנחנו קוראים את מגילת ספר דברים בקומרן, יכול מאוד להיות שהיא איכשהו קשורה בנוסח המקורי, לפחות כמו נוסח המסורה. אז בואו ניגש רגע לנוסח, לעד הנוסח שהתגלה במגילת ספר דברים בקומרן, ושם כתוב כך, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם,
עד לפה אותו דבר,
עד לפה אותו דבר, יצב גבולות עמים למספר בני אלוהים, יש פה שינוי של מילה אחת.
של מילה אחת, אז בוא נעמוד על זה.
בנוסח המסורה, בפסוק הקודם שקראנו, כתוב שהוא הציב גבולות עמים למספר בני ישראל, וזו הייתה בעיה גדולה.
ופה כתוב למספר בני אלוהים. איך זה פותר לנו את הקונפליקט?
זה משנה לגמרי את המשמעות של הפסוק.
תסביר לי.
זה אומר שכאשר עליון, בוא נתייחס לעליון כרגע לא כאל כנעני, בוא נגיד שהוא אפילו כינוי של אלוהים. לא משנה. כאשר האל הנחיל את העמים, כאשר הוא יצר את העמים השונים, הוא עשה את המספר העמים כמספר הבנים שלו. זאת אומרת, לכל עם יש את האל שלו. בקיצור, כדי לא ליצור הבטלה בשמיים, האל שהיו לו מספר מסוים של בנים, יצר לכל אל את העם שלו, וככה לכל אחד יש תעסוקה.
זאת אומרת, כל עם קיבל אל, או כל אל קיבל עם, יש מספר אלים, יש מספר עמים, ועשו איזשהו שידוך וזיווג בין עמים לאלים.
כן, אף אל לא מיותר, אף עם לא מיותר.
ואיפה האל שלנו?
יופי, ועכשיו מגיע פסוק 9. כי חלק אדוני עמו, יעקב, חבל נחלתו. ואיזה עם קיבל אדוני? קיבל את יעקב. זאת אומרת, הוא קיבל את עם ישראל. אם כך, אם אנחנו מקבלים את שינוי הנוסח, את עד הנוסח מקומרן, ושוב, במחקר מקובל שהעד נוסח הזה, לפחות בהקשר הזה, הוא קרוב לנוסח המקורי, אולי הנוסח המקורי, אנחנו מגיעים לתובנה מופלאה. זה אומר שיש לנו את עליון, אבי האלים, ולכל אל הוא יצר עם. אחד הבנים שלו זה יהודי ווי, זה אלוהים, ולא הוא נתן את עם ישראל.
זאת אומרת, יש דת חדשה, צעירה, שבאה איפשהו מהמדבר, פוגשת דת מקומית יותר מורכבת, עם יותר אלים, יותר מפותחת לכאורה. מה עושים עם זה? איך מתמודדים עם זה?
אז באמת, הכותבים והישראלים הקדומים היו חייבים להתמודד עם זה. מה שאנחנו בעצם רואים פה, זה שאלוהים עובר סינקרטיזם.
שזה?
סינקרטיזם זה בעצם החיבור של הפולחנות, או חיבור של אלים. מה שקורה פה בעצם, לוקחים ישראלים הקדומים, את כל האלים הקדומים, את האלים הכנעניים, ומשלבים אותם לתוך הדמות של אלוהים. בנוסף, הם משלבים את אלוהים בתוך הפנתיאון הכנעני. וככה יוצא שהאל עליון, שהוא היה אבי הפנתיאון הכנעני, הופך להיות גם אבא של אלוהים, שלנו.
והחיבור הזה, הסינקרטיזם הזה של האלים, הוא דבר שמוכר לנו מהמזרח הקדום?
הוא מוכר כאשר האקדים, אנשי אקד, מתייחסים לתיאולוגיה, לפנתיאון השומרי. אנחנו גם מכירים את זה לא רק במזרח הקדום, אפשר לדוגמה לראות את זה כאשר רומא כובשת את יוון, שיוון שוב, זה התרבות היותר נעלה, יותר מפותחת, הם מחברים בין הפנתיאון הרומי לפנתיאון היווני. נפטון, פוסידון, זאוס ויופיטר. ונוס ואפרודיטה. רואים את זה הרבה מאוד, בהרבה מאוד תרבויות.
אז בוא נסכם על מה שדיברנו עד כה. על פי חקר המקרא, כנראה שהשירה בתנך היא זאת שנכתבה לפני הטקסטים האחרים שבו. היא שריד לטקסטים מוקדמים יותר. האל יוד היי וו היי, אלוהים שלנו, שמופיע כבר בשירה, הגיע מהמדבר, ואז התחיל תהליך ארוך של הידמות לאלים מקומיים, ובראשם האל בעל, שהוא אל הסר, אל הגשם, ראש הפנתיאון הכנעני. ראינו גם הידמות לאלים אחרים, כמו שדאי, כמו עולם, כמו עליון, שזה לא רק שמות תואר כיום, אלא שמות של אלים קדומים. הם אלים מקומיים שצמחו באזור המזרח התיכון הקדום, ושם נוצר תהליך של הידמות. למדו גם שהדבר קרה בתרבויות אחרות, כמו המיתולוגיה של יוון, שנבלעה על ידי המיתולוגיה של רומא. ראינו גם שלאלוהים יש אויבים, ולעומת זאת בפרק הבא נדבר על בני הברית של האל. נדבר על בני משפחתו, נדבר על למשל על חוכמה, שהיא אולי בצורה מסוימת הבת שלו. ואם ככה, אז גם נלמד מבת הזוג של האל, אשתו של אלוהים. מי הוא אלוהים? גם בפרק הבא של עושים תנ"ך, נמשיך לנסות ולענות על השאלה המעניינת הזאת. תודה, עד כאן בועז.
תודה.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.